המלך, ובאפס לאום מחיטת רזון. אז הוא אומר כך, מה מאוד יראת השם יתברך בוטח בשלב מן המלך. כי היראת השם אין ביטחונו תלוי בבשר ודם, וביטחון המלך תלוי בבריאות. כי ברוב עם הדרת מלך, ובאפס לאום מחיטת רזון. אז הוא אומר, ובאפס לאום מחיטת רזון, יראת האדון. אני לא כל כך מבין, הוא מוציא את הפסוק מפשוטו. אנחנו רגילים לומר להבין את הפסוק הזה באופן אחר לגמרי. מה? לא, גם את הפשט הפשוט. אנחנו לא מדברים פה על יראה בכלל, בהבנה של חז"ל את הפסוק. איך אנחנו מפרשים ברוב עם הדרת מלך? ברוב עם הדרת מלך הכוונה היא, ככל שיש יותר ציבור יותר גדול, ממילא כבוד המלך עולה. מי מדבר? והוא מדבר פה על יראה.
המשך הפסוקים
הקודמים. כן, אני רואה, יראת השם מקור חיים, נכון, הפסוק הקודם מדבר על יראה, אבל חז"ל הרי, גם הפשט הפשוט וגם חז"ל למדו את הפסוק הזה באופן אחר. כן, נכון, לא ברור. טוב, ערך אפיים, פסוק כ"ט. ערך אפיים רב תבונה וקצר רוח מרים איוולת. אז הוא מסביר כך, מי שמושל
באפס לאום, הכוונה שאין הרבה אנשים?
כן, יש פה
יש השתוללות.
מה?
באמת
כל פנים, הוא מדבר מצד אחד על רוב עם, מצד שני על מיעוט עם, כן? אפס לאום.
רק לדבר עם מלך בשר ודם.
כן? אני אומר, לכאורה הוא מדבר, הפירוש שהוא נותן באופן פשוט מוציא מהפשט, וגם מהפשט של חז"ל בעניין. ערך אפיים רב תבונה, פסוק כ"ט.
אתה רואה את זה בחיוב, הוא אומר, ברוב עם.
כן? ערך אפיים רב תבונה וקצר רוח מרים איוולת. אז הוא מסביר כך, מי שמושל בכעסו ואינו נוקם בעת חמתו עד שתתיישב דעתו ויחשוב כדעת מה לעשות, מן המידה הזאת מגיע להיות רב תבונה. מדוע? כי לא יגיע איש קצר רוח למחקר. הוא לא יוכל, אדם שהוא קצר רוח לא מסוגל לחקור, לפי שיקח בידו המחשבה הראשונה שתשפר עליו, ולא ימצא את לבבו להתיישב ולהשגיח על צידי המחקר, לראות אם יש צד שיסתור את מחשבתו, עד שיגיע למחשבה המתקיימת והשקולה. זה לא יימצא רק אצל בבעל היישוב. בעל היישוב הכוונה היא בעל יישוב הדעת. ומי שהוא ערך אפיים, הוא באמת בעל היישוב. אז זה נקודה אחת. ועוד תדע, כי מי שאינו חכם, כשיכבד עליו דבר, כשתעלה מחשבה על ליבו ותיטב בעיניו, וישמע את חבריו משיבים עליו, יקשה בעיניו. וידחה תשובת חבריו מעל דבריו. ולא יתיישב לשקול אם יקונו דברי חבריו ולהודות על האמת. הנה כי סיבת התולדה המביאה למעלת אריכות אפיים היא המביאה להיות האיש רב תבונה. עוד תדע.
הבנתי מה
הוסיף
פה מהקטע הקודם.
מה?
מה ההבדל בין עוד תדע ו...
לא, בקטע, מקודם הוא אמר, אם אדם הוא קצר רוח, הוא לא, אין לו סבלנות לבדוק את הדברים בצורה מיושבת, אז המחשבה הראשונה שתעלה על ליבו, הוא ייקח אותה. זה נקודה אחת. עכשיו הוא בא ואומר מכיוון נוסף, העיקרון הוא אותו עיקרון, אבל הוא בא מכיוון נוסף. כיוון נוסף הוא ערך אפיים רב תבונה. זאת אומרת, אדם צריך להיות בעל רצון לשמוע ביקורת. זאת אומרת, להיות מוכן לשמוע ביקורת, גם אם זה לא נוח, זה לא כל כך נעים. אז אם אדם יש לו את התכונה הזאת, יש לו את היכולת לשמוע גם דברים מנוגדים למה שהוא חושב, אז זה ייתן לו את האפשרות לבדוק את עצמו אם באמת הוא, הדברים שההחלטות שלו הן החלטות נכונות או החלטות לא נכונות. אבל אדם שהוא אין לו אריכות אפיים, הוא אז הוא גם לא מוכן לשמוע ביקורת. לפעמים אנשים אומרים לך דברים שהם צודקים. אתה חושב ככה, הם אומרים לך, תשמע, מה שאתה חושב זה לא נכון. תחשוב, או תבדוק, אולי באמת מה שאתה חושב זה לא נכון. אז זה הפירוש השני. מי שאינו חכם, כשיכבד עליו דבר, כן, אז כבר, הוא תעלה מחשבה, יתפוס את המחשבה ולא יהיה מוכן לשמוע מישהו שיגיד לו, תשמע, מה שאתה חושב, אולי זה לא נכון. עוד תדע, עוד נקודה, כי בעל קצר רוח, כשישמע דבר שלא יתקבל על הדעת בתחילת העיון, לא יוכל למהר עיון התבונה על הדבר, ויחתוך להזניחו. זאת אומרת, עוד נקודה הוא אומר, האמת היא ש... הוא אומר כמה דוגמאות לכך שכשאדם הוא קצר רוח, ההחלטות שהוא יקבל לא תהיינה בהכרח החלטות אמת. והוא נותן כמה דוגמאות, זה היסוד של כולם. אז הוא אומר, אדם שהוא קצר רוח, כשישמע דבר שלא יתקבל על הדעת בתחילת העיון, הוא שומע איזה דבר, בהשקפה הראשונה זה לא מתקבל על הדעת, על המקום מוריד, זה לא בא בחשבון. מה שאתה אומר לא בא בחשבון. והוא לא יוכל לבדוק את הדבר, גם אם בבת הראשון זה נראה לא מתקבל, אתה צריך לבדוק, אולי תחשוב פעמיים, שלוש, תראה שאפשר כן לקבל. כן? אז הוא אומר, אדם שהוא קצר רוח, כשישמע דבר שלא יתקבל על הדעת בתחילת העיון, לא יוכל למהר עיון התבונה על הדבר. וכיוון שהוא לא יכול למהר לעיין, אז הוא יחתוך להזניחו. אבל בעל התבונה יאזין. אדם שהוא בעל תבונה, הוא לא דוחה על המקום סברות של מישהו. בודק, שומע עד שהוא מבין מה שהשני אומר, ורק אחר כך הוא דן לקבל או לא לקבל. יאזין עד תבונה דברי חברו, עד יחקור מילים, פעמים שיתקבל עליו הדבר בסוף העיון. עוד תדע, כי הכעס וקוצר הרוח יבלבלו את המחשבה מהגיע אל עמקי המחקר. וכן אמרו ז"ל, כל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. ותמיד תקרנה תלאות המכיסות את האדם. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? אין מצב שבו אדם לא נפגש בכל מיני אירועים שיכולים לגרום לו כעס. זה מה שהוא אומר. תמיד תקרנה תלאות המכעיסות את האדם, והעולם רובו יגונות. העולם רובו, אין רוב שמחה, יש ההפך. לכן יעקור האדם שורשי אהבת תבל מלבבו, בל יהיו יגוניה אוכרים אותו, ולא מסוסה וגילה מרבים שמחתו. כי שתי המידות האלה לא תתקיים האחת מבלדי חברתה. וכאשר יעשה כן, מעניין, וכאשר יעשה כן, נקי יהיה לבבו למחקר החוכמה. זאת אומרת, האדם צריך פחות להיות מושפע מכל המאורעות, כן? כדי לדעת לבחון את הדברים בצורה אמיתית, כן? אז הוא אומר, וכאשר יעשה, הנה כי כן, הנה כי, ערך אפיים, אשר טהר לבבו מקצוף, כוונה מכעס, על אבלי תבל, בסומו פניו, לדרוש החוכמה, יגיע להיות רב תמונה, וקצר רוח מרים איוולת. מה זה קצר רוח? קצר הרוח, בעת כעסו, יגלו שפתיו את כל העולה על רוחו. אדם שהוא קצר רוח, אז כשהוא כועס, אתה יכול מהפה שלו, כן? מהדיבורים שלו, כן? יגלו שפתיו את כל העולה על רוחו. מגודל לבב, מגודל לבב הכוונה היא מהגאווה שלו, מגודל לבב וגאווה ובוז. וכל זמן שהיה חוסך שפתיו, מעודי הגאוותו וגאונו וזדון ליבו, היה משפיל ומכניע התוואים הרעים ההם והמחשבות הסמורות. אבל ברגע שהוא כועס, על המקום רואים, איך אומרת כמו, אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. כשאדם כועס אתה יכול להכיר אותו. כשכל עוד הוא לא כועס, הוא יודע לשמור על עצמו. אבל כמו שאמרתם, כשיש אדם עם פתיל קצר, אז הוא מאבד את השמירה, אז אין שמירה. ואז פתאום אתה מגלה את הבן אדם. פתאום אתה, עד היום לא ראית. פתאום כשהאדם הזה כועס, אתה פתאום רואה. אתה רואה את כל המתגלות, כל המידות הרעות שבסדר הרגיל הוא מצליח להסתיר. אבל כשהוא כועס, מה לעשות? אז זה מה ששלמה המלך אומר, קצר רוח מרים איוולת. הטיפשות שלו מתגלה ברגע הכעס שלו, שהוא קצר רוח, כן? אז הוא אומר כך, כל זמן שהיה חוסך שפתיו, מעודי גאותו וגאונו וזדון ליבו, היה משפיל ומכניע התוואים הרעים ההם והמחשבות הסמורות. ונאמר עניין הזה, ואם זמות יד לפה. כשאדם יש לו זמן, כן, יש לו רסן על הפה שלו, אז הכל בסדר. ועוד נאמר, דוד המלך אומר, זמותי בל יעבור פי. אבל כאשר יבטא האדם בשפתיו ויודיע מזימת ליבו, נמצא מרים ומחזק האיוולת התמונה בליבו. כי בשילוח פיו עליה תחזק, זאת אומרת, יש עוד נקודה, כשאדם מדבר ומגלה את מה שיש בלב שלו, אז הוא גם מחזק את הטיפשות. ההוצאה לפועל, הגילוי, זה לא רק גילוי של מה שהוא חושב, זה גם חיזוק של המידות הרעות האלה, כן? יש פה שתיים רעות. הלאה, פסוק למד, חיי בשרים לב מרפא, ורקה ועצמות קנאה. חיי בשרים, לב מרפא. אז הוא אומר כך, רוב הרפואות פועלות למקצת האיברים ונזק לקצתם. זאת אומרת, בדרך כלל, תרופה היא מועילה למה שהיא מועילה, אבל מאידך גיסא יש בה נזק לאיברים אחרים. זאת אומרת, היא מועילה לעבר המסוים שבו יש צורך בתרופה, העבר הזה הוא עבר חולה, אבל היא מזיקה לעבר אחר. אבל מה לעשות? אף על פי שהיא מזיקה לעבר אחר, אני צריך אותה עכשיו, כי אני צריך ריפוי לעבר, חס וחלילה, לעבר החולה. על כל פנים, הוא אומר כך, רוב הרפואות פועלות למקצת האיברים, אבל נזק, הן מזיקות לקצתם. ולב הסבלנות חיי כל האיברים. לב הסבלנות חיי, זאת אומרת, הלשון של הפסוק, חיי בשרים, לב מרפא. מה הכוונה? הלב מרפא את הכל. אבל איזה לב? לב הסבלנות. כשאדם הוא סבלן, זה ריפוי לכל האיברים כולם. בשרים, מה זה חיי בשרים? בשרים זה איברים. נקרא לב הסבלן, לב מרפא. זאת אומרת, אדם שהוא סבלן, שהלב שלו הוא לב סבלן, לב מרפא. למה? לפי שהוא מרפא לגופו, או מרפא לגופו, ולנפשו מן הכעס והיגון. של איך, כמו שנאמר, ואסר כעס מליבך, ועבר רעה מבשריך. כן? ואסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשריך. הוא מרפא לזולתו. במענה רך, כמו שנאמר, מענה רך ישיב חימה. זאת כשאדם עונה באופן רך, ברכות, הוא למעשה מסלק כעס. מענה רך מסלק את הכעס. ונאמר, ולשון חכמים מרפא. אז זה מצד אחד, חיי בשרים לב מרפא. ומצד שני, לשון רכב עצמות קנאה. מה הפשט? אז הוא אומר, אין צריך לומר כי משמן או משמן בשרו ירזה מן הקנאה. כי גם לא רק הבשר, מהקנאה לא רק הבשר סובד, אפילו העצמות שהן קשות. זאת אומרת, זה ברור שהבשר עצמו סובד מקנאה, כן? אבל אפילו העצמות סובלות, זה מה שאומר, כי גם העצמות שהן קשים ירקבו מחולי הקנאה. וערך עניין הקנאה בהיפוך עניין לב מרפא. הקנאה היא מידה הפוכה. אם אמרנו שהלב הסבלן הוא המרפא, הקנאה זה הלהפך. לפי שזה חיי בשרים וזה רכב עצמות. זה הפוך. יש פה, שלמה המלך בציק שני הפכים, לב סבלן מצד אחד, הוא מרפא את כל האיברים, ומצד שני, קנאה שהיא גורמת להרכיב לא רק את השומן שבגוף, אלא אפילו את העצמות הקשות שבגוף, כן? אז לפי שזה חיי בשרים וזה רק על עצמות, או מפני שתולדת הקנאה ממקום תולדת הכעס, מהמרה השחורה. עוד ייתכן לפרש, לב מרפא, הוא הלב הטוב, שדורש טוב לעמו, והוא חיי בשרים, הוא גורם לחיים, כן? מי שדורש טוב לעמו, הוא חיי בשרים, כי לא יחולו בו לא השנאה ולא הקנאה. זאת אומרת, אדם שדורש טוב לעמו, אז שתי המידות הרעות האלה, גם מידת השנאה, וגם מידת הקנאה לא שייכות אליו, כן? שתי המידות האלה הם ההפך מהחיים. איך כתוב? הקנאה והתאווה והכבוד הוציאות את האדם מן העולם, כן? כל פנים, מי שהוא דורש, לב מרפא, מי שיש לו, כמו שהוא אומר, דורש טוב לעמו, הוא מנוטרל משתי המידות הרעות האלה, גם מן השנאה וגם מן הקנאה. הלאה, פסוק למד א', עושק דל חרף עושהו. ומכבדו חונן אביו. עושק דל. מה זה עושק דל? דל זה אני. העושקו בדברי חרפות. מבזה אותו. מבזה את הדל. בין בצורתו, בין בעוניו. מה זה עוניו? אז הוא מביא כאן בכתפי היד כתוב בעיניו. בין בצורתו, בין בעוניו. כן? הוא יכול להיות ככה. בצורתו, הכוונה היא בצורתו החיצונית. הוא מבזה אותו בצורה החיצונית. הגמרא מספרת הרי. הרי הגמרא מספרת על אחד שראה אדם מכוער וביזה אותו. אז אמר לו אותו אדם, מה אתה רוצה ממני? לך לאומן שעשה אני. אז זה מה שכתוב בפסוק. עושק דל חרף עושהו. אם הוא מבזה אותו בזה שבצורתו, הכוונה היא בצורתו החיצונית, או בעוניו, בזה שאין לו כסף, כן? אז, 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 אז חרף עושהו. למה? משום שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מי שעשה אותו מכוער, הוא עשה את עצמו מכוער? הקדוש ברוך הוא עשה אותו מכוער. מי שעשה אותו אני, הוא עשה את עצמו אני. הקדוש ברוך הוא עשה אותו אני. אז חרף עושהו, בבקשה?
חרף זה מכעיס?
חרף זה מבזה. מבזה את מי שעשה אותו. להפך, ומכבדו חונן אביו. מה הכוונה מכבדו? מי ש... יש פה ניגוד. חרף עושהו או מכבדת עושהו. מי שמכבד את הבורא, אז מה הוא עושה? הוא חונן אביו. זאת אומרת, כשאדם עושה טובה לאביון, הוא חונן את האביון, הוא מכבד את הבורא. יש בו כיבוד הבורא. זאת אומרת, אם אמרנו שמי שמבזה את הדל, מחרף את הבורא, מבזה את הבורא, להפך, מי שחונן אביון, מכבד את הבורא. זה כבוד לבורא. זאת אומרת, זה חידוש. כשאתה חונן דלים, אתה עוזר לעני, אתה למעשה מכבד את בוראך. כן? לא רק שאתה לא מבזה חס וחלילה, אלא אתה מכבד, זה כבוד, כבוד לבורא. כן? פסוק למד ב', ברעתו ידחה רשע. ברעתו ידחה רשע. וחוסה במותו צדיק. אז הוא מסביר כך. קודם כל, מה זה ברעתו ידחה רשע? אז הוא אומר, על דרך מה שכתוב, תמוטט רשע רעה. פשט, מה פירוש תמוטט רשע רעה? כאילו יהיה כתוב, רעה ממוטטת את הרשע. הרעה, הרשע, הרעות שהוא עושה, העונש שלו זה לא מבחוץ. הוא מביא עליו את העונש. כן? תמוטט רשע רעה. הרעה שהרשע עשה, הרעות שהוא עשה, הן ממוטטות אותו. הן ממיטות אותו. תמוטט רשע רעה. או כי שבע ייפול צדיק וקם, ורשעים ייכשלו ברעה. הרעה מכשילה אותו. הרעה שהם עושים, היא מכשילה אותו. שאין לו תקומה לפני רעה אחת, קל וחומר לפני שבע. תמוטט רשע רעה. כן, קל וחומר לפני שבע. לעומת זאת, וחוסה במותו צדיק. אין צריך לומר שהצדיק, אין צריך לומר שהוא חוסה בעת הרעה שלא יידחה בה. כן? זה ודאי שהוא לא יידחה, הצדיק, מחמת הרעה. אלא כי גם במותו הוא חוסה מהשם יתברך. להציל נפשו ממוות. כי עניין שנאמר, הוא צדקה תציל ממוות. ונאמר, יחסוך נפשו מיני שחת. הצדיק חוסך את נפשו מיני שחת. ונאמר, ויגיעו עד שערי מוות. ונאמר, מרוממי משערי מוות. ומצינו שאמר ישעיהו לחזקיהו, ואת הגמרא מפורסמת לברכות. ישעיהו אומר לחזקיהו, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה ולא תחיה. אז אומרים חז"ל, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אומר לו חזקיהו, כך מקובל אני מאבותיי, אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. אפילו חרב, ישעיהו אומר לו, כי מת אתה. אז חזקיהו עונה לו, אני מקובל מאבותיי. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. כן? אז הוא מתפלל. מתפלל ובאמת זוכה. כן? אז וחוסה במותו צדיק. צדיק אפילו, לא רק שמהרעה הוא לא צריך לפחד, אלא אפילו מן המוות יש לו ביטחון. עד כדי כך. טוב, עד כך.